שלום עליכם, אם אפשר להתקדם בבקשה לקדמת בית מדרש, יש פה גם דפים מצולמים בבקשה. זה, יש פה שני צדדים, אנחנו נשתמש את זה בהמשך, בעזרת השם. וינועם אדוני אלינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו ומעשה ידינו כוננו, אנחנו בפרשת ויחי, קודם כדרכנו בקודש אנחנו נעשה איזושהי סקירה על הפרשה ולאחר מכן נתמקד בשלושה נושאים. הדבר הראשון שמופיע בפרשה שלנו, פרשת ויחי, זה פרידת יעקב מהמשפחה שלו. לאחר מכן יעקב מבקש שכל בניו יאספו ויגיד עליכם מה יקרה באחרית הימים. הנושא השלישי זה קבורת יעקב במערת המכפלה. והנושא הבא זה מותו של יוסף. בסדר, לפני כן יש גם את המפגש של יעקב עם בני יוסף, אפרים ומנשה, סך הכל חמישה נושאים בגדול בפרשה שלנו, ואנחנו עתידים להתעסק עם שלושה נושאים, בעזרת השם זה יהיה הנושא של השיעור. אחד זה אפרים ומנשה, השני זה שבט דן, שאנחנו נראה שיש שם איזשהו משהו מאוד מאוד מיוחד, שהוא אומר לו שם לישועתך קיוויתי השם, והנושא השלישי זה פקוד, יפקוד. מה זה, מה אלו המילים, שני זוג המילים האלה, צמד המילים הללו. בסדר? נושא השיעור, או שלושת נושאי השיעור, אחד זה אפרים ומנשה, השני זה שבט דן, והשלישי זה צמד המילים, פקוד יפקוד. בסדר? עוד מעט חלקו ביניכם את הדפים. בואו נתחיל קודם כל עם אפרים ומנשה. אז ברשותכם, נקרא את הפסוקים. מי שיש לו חומש, אני אשמח מאוד. אנחנו בפרק ממחת, פסוק י' ג', בסדר? רואים חברים? פרק ממחת, פסוק י' ג', פרשת ויחי. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו, וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. בסדר, אנחנו עוד פעם, אנחנו בפרק ממ"ח, קראנו עד עכשיו את פסוקים י"ג וי"ד. ואז אני מדלג ברשותכם לפסוק י"ז. יוסף מסתכל על מה שאבא שלו עושה, והוא בטוח שהוא מתבלבל. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, הרי אפרים הוא הצעיר או הבכור? צעיר, יפה מאוד. והיה יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו, כן? אבא, אתה טועה. ויתמוך יד אביו להסיר אותם על ראש אפרים, על ראש מנשה, ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימינך על ראשו, למה אתה לא שם את זה על הראש של מנשה? למה אתה שם את זה על הראש של אפרים? וימאן אביו, ויאמר, ידעתי בני ידעתי, כי גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון, כן, האפרים, יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. בסדר? יש פה איזה מאבק סמוי, גלוי, בין יוסף לבין יעקב. מה הוא בא לעשות לו שם? מה זה הסיפור המוזר הזה? טוב, לכתחילה, תגיש אותם בצורה נכונה. יוסף מסכל את הידיים. משהו מאוד מאוד מוזר. אז לפני שננסה לבאר את העניין הזה, קודם כל, כל ספר בראשית זה ספר של מריבות בין אחים. נכון? בברכת הבנים, שההורים מברכים אותנו, אז למה הם לא מברכים? לשמחה אלוקים כאברהם, יצחק ויעקב. למה הם מברכים דווקא לשמחה אלוקים כאפרים וכמנשה? מה אתם אומרים? כי אפרים ומנשה זה זוג האחים היחידי של הוריו. בסדר? למרות שבעצם נכדים. הם לא בנים של יעקב, הם נכדים של יעקב. זאת אומרת, יש פה שני נכדים שהופכים במעמד שלהם להיות כשני בנים. הם נכנסים למניין של 12 השבטים. אז בואו ננסה רגע להיזכר מה היה לנו בספר בראשית, נכון? יש לנו את המאבק בין קין והבל, אחרי זה את יצחק וישמעאל, אחרי זה את יעקב ועשיו, ואחרי זה בפרשיות האחרונות יש לנו את יוסף והאחים. יוצא מזה שהשניים היחידים המפויסים שמפרגנים אחד לשני זה אפרים ומנשה. וזו הסיבה שבברכת הבנים ההורים שלנו מברכים אותנו בעזרת השם שנהיה כאפרים וכמנשה. ואז כתוב שם ברש"י שבעצם אם יש למישהו מכם רש"י, תסתכלו בבקשה בדיבור המתחיל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל, וזרו יהיה מלוא הגויים, כל העולם יתמלא בצאת שומעו ושמו, כשיעמיד חמה בגבעון וירח בעמק הילון. אתה יודע למה אני מעדיף אותו? כי מאפרים עתיד לצאת יהושע, נכון? אז רק נקרא את הפסוקים, מה כתוב שם? אני קורא לכם בספר יהושע, בפרק י' פסוק י' ב' וי' ג', אז ידבר יהושע לאדוני ביום ת' אדוני את האמורי לפני בני ישראל. ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. כן? השמש היא רוטינית, חוזרת על עצמה, כל מה שהיה הוא שיהיה. כן? זה סמל של העיגוליות, של המחזוריות של הטבע. בא יהושע ואומר, רגע לעצור הכל. והשמש עומדת. הוא משפיע על המציאות הטבעית כביכול, המציאות הממילאית, המציאות המובנת. בסדר? וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלוא היא כתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולואץ לבוא כיום תמים. מה זה ספר הישר? מישהו יודע? ספר בראשית. זאת אומרת, ספר יהושע שולח אותנו חזרה לספר בראשית. כמו שרש"י אצלנו שולח אותנו לספר יהושע, ספר יהושע שולח אותנו לחומש בראשית. מה הסיפור הזה של העיגוליות הזאת שמייצג את השמש לבין היושר? מכילה, הדיבורים למעלה מפריעים ממש. יש לנו את העיגוליות של השמש, שהיא מייצגת את הסוג של מחזוריות, כן, הטבע הוא עגול, תשימו לב שכל דבר בטבע הוא עגול, נכון? הגוף שלנו, הכל הוא גלילי, הכל הוא עגול, כל דבר שהוא בידי אדם הוא מעוקצה, הוא ישר, כן, הכל, תשימו לב, כל מה שקורה מסביבנו יש לו פאות, האדם הוא זה שמייצר את הקוויות, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה עגולה, מחזורית, שרשרת המזון, שרשרת המים, הכל הוא מאוד מאוד עגול. אז מה הסיפור הזה? מה רוצה בעצם יעקב להבהיר ליוסף? יוסף, אני לא טפש חס וחלילה, אני יודע בדיוק מה אני עושה, אומר יעקב ליוסף. אני לא סתם עושה את המעשה הזה, כי אני רוצה להבהיר לך איזושהי נקודה. כן, אנחנו עכשיו נכנסים ברשותכם לראשו של יעקב. אומר לו, אתה גדלת עכשיו במצרים, ואתה רגיל למה שהיה הוא שיהיה, נכון? זה נקרא דטרמיניזם. כמו העיגוליות הזאת, כמו המחזוריות הזאת, כמו הטבע הזה. ואני רוצה להגיד לך, שאנחנו בתור אבות האומה, אברהם, יצחק, יעקב, וגם אתה יוסף, וגם אפרים, וגם מנשה, אנחנו נדרש להיות אנשים קוויים, להיות אנשים שפורצים את הטבע, להיות אנשים שלא משועבדים לעיגוליות הזאת של מה שהיה הוא שיהיה. אנחנו יכולים להיות משהו אחר, כן? הטבע הוא מעגלי, הוא חוקי, הוא חוזר על עצמו, ומה שהכי מייצג את הטבע זו השמש, כן? כולנו קיימים בבוקר, ברור שהשמש תזרח, נכון? בין עזה לרפיח, כן? תזרח השמש, מחר תזרח השמש, ילכו העננים ויש עוד הרבה שירים, בסדר? זה מובן מאליו. עונות השנה, צמיחה, נבילה, הכל. לעומת זאת, הקוויות הזאת, זה בדיוק מה שנדרש מאבות האומה, ובעצם מכל יהודי. היכולת הזאת לפרוץ את המעגליות הזאת, לא להתייחס אל המציאות כמשעבדת, שאתה בתוכה, ואתה לא יכול לעשות שום דבר, ואתה כבר נתון תחת איזה סד, תחת איזושהי תקרת זכוכית, אתה יכול לפרוץ. לא רציתי להלאות אתכם, אז אני מצטט לכם מאורות הקודש, ג' כ"ד, העיגולים הם חוקי ההוויה המוכרחים, חוקי הברזל האיתנים, שאינם משתנים בפעולתם על גוי ועל אדם יחד. לעומת זאת, היושר, גם המשך ציטוט, היושר, החופש, חופש החיים המוחלט מצד מקור ההוויה, החופש שבמושג האלוקי, שיצירת ההוויה באה מצידו המוסרי, זהו הכל. כן, שתי הקטעים האלה אומר הרב קוק באורות הקודש. זאת אומרת, העיגוליות היא המציאות הנתונה, היושר זה מה שאנחנו פועלים בתוך המציאות. זה החידוש של יהודי. זה העניין של יהודי. זה העניין של אדם שהוא עובד השם. הטבע הוא לא מה שמנהל אותי. אני יכול לחיות אחרת לגמרי. אני יכול לפרוץ גדר. אני יכול להראות לכולם שאפשר גם אחרת. זה נקשר גם למה שאמרנו לפני שבועיים או שלוש לגבי הדג הכשר. נכון? אם אני רוצה לדעת שיש לי דג כשר, אתם זוכרים אולי? אם אני רואה דג, יפה מאוד, אני רואה דג ששוחה הפוך, אז אני יכול לדעת עליי מה שנקרא, אני אומר לכם, שלא צריך לבדוק את הסנפיר והקסקסת. אם אתה רואה דג ששוחה הפוך, זה דג כשר. כמו יהודי שמסוגל לשחות הפוך, לעומת כל המציאות, הוא באמת יכול לעשות מהלך הפוך מכל המציאות, וזה ביטוי של כשרות, זה ביטוי של יושר, כן, גם האבות נקראים ישרים, גם כמו שקראינו עכשיו בספר יהושע, כתוב ספר הישר, נכון? אז זה עניין אחד. אברהם אבינו, כן, הוא ישר, כי כל העולם מעבר מזה, והוא מעבר מזה. רבקה היא מלאה בחסד, נכון? לעומת כל מה שהיא רואה מסביבה, גם לגמליך ישר, והיא יכולה להראות שאפשר גם אחרת, למרות שהתרבות מסביב היא תרבות של סדום, ואמורה, אין, אנחנו לא נעשה שום דבר. רחל, אחות שמסוגלת ביום חתונתה לתת את הסימנים לאחותה, תחשבו מה זה, זה דבר מדהים, בסדר? ויוסף, שלא נוקם ולא נותר, אנחנו בעצם כל הזמן פוגשים בדמויות לאורך ספר בראשית של אנשים שמתנהגים הפוך או אחרת ממה שהיינו מצפים, כן? האחים זורקו אותך לבור, ואתה מסוגל להתנהג אחרת, בסדר? אז בעצם מה שיעקב אומר לו, אני לא סתם זה, אני לא התבלבלתי, אל תנסה להסיט לי את הידיים, אני רוצה בעצם להבהיר לך שזה הסיפור. זה נכון שאפריים הוא הקטן יותר, אבל יש אצל אפריים איזושהי ברכה הרבה יותר גדולה, כי יהושע הוא עתיד להעמיד את השמש, יהושע עתיד להראות לקבל עם ועדה, שאפשר להעמיד את חוקי הטבע, ואפשר עם חוקים רוחניים, לצלוח את המציאות ולהראות שאפשר גם אחרת. האם הייתי ברור? חזק וברוך. טוב. יש עוד דבר, אם אתם מכירים את ההקדמה של הנציב, שהוא אומר למה האבות נקראים ישרים? ישרים זה אנשים שרוצים בכינון העולם. כן? יש איזה סדום, חמש ערי סדום, אומר הקדוש ברוך הוא, המחסה אני מאברהם דבר, בוא נספר לו מה הולך להיות. יכול להגיד אברהם, איזה יופי, סבבה, קדוש ברוך הוא, יאללה, תהרוג את כולם. איך? לספר בראשית, סליחה. כן, הקדמת הנציב לספר בראשית, הוא מסביר למה זה נקרא ספר הישר. בדרך כלל, תודה רבה על ההערה. ישר בדרך כלל, מה זה אדם ישר? אדם אמיתי, נכון? הנציב מוולוז'ין, בהקדמה שלו להעמק דבר, הפירוש שלו, הספר בראשית, אומר, ישר זה מלשון אדם שרוצה בכינון העולם. איתם הוא חטאים מהארץ. חטאים ולא. מי אמר את זה? אתם זוכרים? בוריה, למי אומרת את זה? לרבי מאיר, לבעלה, נכון? בעלה רוצה לחסל אותם. היו לו שכנים לא פשוטים. מאיר, מאיר, טיטי, טיטי, טיטי. עכשיו אני הולך להיכנס בהם, והוא נרדם. ואז אומרת לו אשתו, איתם הוא חטאים ולא חוטאים. צריך ללמוד מהאבות הקדושים, מהאבות שנקראים ישרים, שצריך לתקן את האנשים, ולא להרוג אותם, לא לחסל כל מי שלא חושב כמוני. כן, הדברים בעיקר אמורים, במיוחד לתקופה שלנו, כן? תתקן ואל תהרוס, תתקן ואל תחפש להשמיד או לחלות אנשים שלא חושבים כמוך. אז זו נקודה ראשונה, נושא ראשון על אפרים ומנשה, העיגוליות מול הקו, בסדר? מבין יוסף ויעקב, מי לצורך העניין מייצג את העיגול? יוסף, נכון? ויעקב מייצג את היושר, את האפשרות לשנות את המציאות. ברור? נקודה שנייה. נכון, 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 אתה צודק, שגם יוסף הוא עומד כנגד כל הסיכויים, אבל במפגש הזה, שאומר לו, אבא, רגע, אתה מתבלבל. אתה מתבלבל לרגע, אתה יודע שאפרים הוא הצעיר ומנשה הוא הבכור. אומר לו, לא, לא, אומר לו יעקב, לא, לא התבלבלתי, אני בכוונה עושה את סיכול הידיים הזה הללו, ואני שם את יד ימין על ראש אפרים כדי להבהיר שעתיד לצאת ממנו בן אדם שיעצור את השמש. יוכיח לכל העולם שהעיגוליות היא לא מוכרחת. האדם הוא נזר הבריאה ויכול לשנות אפילו את סדרי בראשית. בסדר? טוב. בבקשה, בטח. כן. טוב, שאלה מצוינת, אבל אנחנו אומרים, יותר חשוב ליעקב להבהיר ליוסף שהמציאות הקטנונית הזאת של קנאה ברמה האישית, מה, למה לא לקחו ולמה לי נתנו, היא יותר קטנה, כן, זה נכון, אבל זה עניין חינוכי. למרות כל זאת, הוא אומר, אני עדיין, למרות שזה עלול להביא לאיזה שהם תחכים קטנים ואינפנטילים, כן, של ילדים קטנים, שאומרים, למה הוא לקח ולמה לי נתת? לא. יש דברים יותר גדולים מאשר הרמה התחכנית הקטנונית, ואני רוצה להבהיר לכולם שבגלל שמאפריים הציד לתת יהושע, הוא יותר חשוב. בסדר? טוב, מקווה שזה נתן לך תשובה לשאלה. אנחנו עוברים לנושא השני, שבט דן. מי יודע מי היה השבט האחרון שהלך במדבר? ומאוד, 10 נקודות. שבט דן, הוא היה מאסף לכל המחנות. בסדר, היה השבט האחרון, הם היו הולכים נכון עם 4 דגלים, עם 12 דגלים, אבל כל ראש של שלישייה, כן, 3, 3, 3, הולכים יחד עם המשכן באמצע. השבט האחרון שמאסף לכל המחנות, שבט דן. כמה בנים היו לדן? 1. איך קראו לו? חושים. ומה הוא היה? עיוור, חירש, עיוור. קיצור, לא פשוט. שבט דן, אפשר היה להגיד, טוב, השם ישמור עליי, אבל היה אפשר להגיד, טוב, מה יש בו בשבט דן? כולה ילד ילד אחד. לאורך כל ההיסטוריה יש לנו שבטים ענקיים של עשרות אלפים מדן, חושים בן דן. זה נכון שהוא ערף את ראשו של עשיו וכולי, אבל בגדול זה נשמע קצת שבט אפס לא כל כך חשוב, חס ושלום. אז בואו נראה מה חשיבותו של שבט דן. נסתכל רגע בפסוקים. דפדפו איתי בבקשה לכיוון של הברכות. אנחנו נגיע לשבט דן. זה פרק ממתת פסוק תת זין. אתם רואים חברים? כן או לא? יפה. דן, אני קורא פרק ממתת פסוק תת זין. כן, יעקב מבקש מכל הילדים, כל הבנים שלו יאספו ויגיד לכם מה יקרה באחרית הימים. פרק ממתת פסוק תת זין. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, כן? הוא נחשב ממש כמו שבט יהודה, ככה הוא רומז שם. אל תחשבו שהוא שבט זניח, כך אומר יעקב. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. למי הוא רומז? לשמשון, יפה מאוד. רומז לשמשון. ואז, יש פה פסוק מפתיע. לישועתך קיוויתי השם. מברך את דן איזה ברכה, פתאום מוצא רגע, איזה התבודדות כזאת, ואומר, רק רגע, אני לא יכול להמשיך, לישועתך קיוויתי השם. מה? מה הפסוק הזה עושה פה? מה אתם אומרים? קודם כל, מאסף לכל המחנות באיזה מובן? מה אתם מבינים? אז מה הוא? זאת אומרת, מה התפקיד שלו? אם הוא מאסף, אז מה? מה עושה מאסף בטיולים? טיול חנוכה, מה היה שם? הוא דוחף את כולם, הוא לוקח את כל החולאים, כל הנתקעים, כל הפסחים, כל הצולעים. בסדר? נכון? אז תראו, יש פשוט דבר מדהים. אני אביא בפניכם כמה פרשנים. רש"י, כמו שאמר, הוא אומר, רש"י אומר, למה הפסוק הזה לישועתך קיוויתי השם? שבט דן הוא באמת שבט שהוא אוסף את כל האבדות. עוד מעט נראה שזה לא רק אבדות פיזיות, זה גם אבדות רוחניות. בסדר? הוא מאסף את הכל, הוא רוצה לראות אם משהו נפל בדרך. לישועתך קיוויתי השם, הוא אומר, אני רואה שזה נכון ששמשון הוא כמו נחש, כן? הוא תופס את העמודים, לופת אותם, נכון? אולי נקרא לפני כן בתנ"ך על שמשון, כדי לראות איך העולם הדימויים הזה של הנחש כל כך מתאים לו. אני אקרא לפניכם. ספר שופטים, פרק ט"ז, פסוק כ"ח. ויקרא שמשון אל השם, ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה אל האלוקים, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים, וילפות שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, וישמח עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו, ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים. זאת אומרת, הוא הדימוי הזה של הנחש הזה שמקיף את ה... אבל יחד עם זה, הוא גם שם מוצא את מקום קבורתו. ולכן רש"י אומר באופן פשוט, למה הוא אמר לי שעוד חקיביתי השם? כי כואב לו על זה, שיחד עם זה שיש גבורה מאוד גדולה בשמשון, הוא גם במקום שהוא הורג את הפלישתים יותר מכל מה שהוא הרג כל ימי חייו בקריסה הזאת של הבניין, הוא בעצם גם הורג את עצמו. אז רש"י אומר, הסיבה שהפסוק הזה הושחל שמה, זה בגלל שהוא ראה גם את הכאב לב הזה על זה ששמשון יהרג. בסדר? יפה. יש עוד אפשרויות נוספות. הרשב"ם אומר, אתה יודע מה זה מאסף לכל המחנות? מאסף לכל המחנות זה לא רק במובן הפיזי, זה בעיקר במובן הרוחני. אני עוד לא הגעתי לדף, הדף זה יהיה בנושא השלישי. הוא אומר, אתה יודע מה זה? דן, הוא היה הזולה של חצרוני. מכירים, נכון? הוא היה הזולה של חצרוני הראשונה במדבר, שהחבר'ה שם היו חלשים מבחינה רוחנית, דן אסף אותם. חבר'ה, בואו, תכנסו לעניינים, בואו, ממשיכים במסע, במדבר, אנחנו עוד נגיע לארץ ישראל, נגיע ליעד. כך אומר הרשב"ם. זאת אומרת, אמרנו, רש"י, לישועתך קיוויתי השם, זה בגלל שהוא רואה בצער את המוות של שמשון. הפירוש השני של הרשב"ם, שהאיסוף למחנות זה לא רק איסוף פיזי, אלא גם איסוף, נקרא לזה, נפשי, רוחני. סליחה, רשב"ם אמר איסוף האבדות, ורב צדוק, סליחה. רב צדוק אומר את האיסוף הרוחני, בסדר? רשב"ם, איסוף של כל האבדות, רב צדוק, שחי בערך לפני 150 שנה, אומר פירוש חסידי ביותר, שזה בעצם גם איסוף רוחני. אחרי זה מגיע הרמב"ן, ואומר, אתה יודע למה הוא אומר לישועתך, קיוויתי השם? כי שמשון, הוא מייצג את התפר בין מעבר משופטים למלוכה. אנחנו נשאר לנו ספר שופטים, ורק אחרי זה את שמואל שממנה את שאול וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא אומר, אני חייב סייעתא דשמיא, כי כל עוד היו שופטים, אז הם מקבלים את כוחם מהקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שיהיה מלך, מה עלול לקרות? שהמלך ייחס את המלכות לעצמו. שיהיה מלך אמיתי, כן, אנחנו יודעים שגם לשאול הייתה שם איזושהי נפילונת בעניין הזה, נכון? לא זכינו שכל המלכים שהיו לנו היו מלכים כמו דוד המלך, שהוא כולו מלכות, כולו החלה, כולו צינור, בסדר? אז למה הוא אמר את הפסוקים לישועתך קיוויתי השם? כי שבט דן, שעתיד לצאת ממנו שמשון, הוא בעצם, הוא יושב שם על התפר הזה בין מעבר של שופטים למעבר של מלוכה, ושם צריכים את ישועת השם, צריך את העזרה שלו. אני ברור, בסדר? ועוד פירוש, עוד שני פירושים ברשותכם, הנתיבות שלום אומר גם דבר מאלף, נתיבות שלום, האדמו"ר מסלונים, לישועתך קיוויתי השם, זה לא מכוון עליי, וגם לא מכוון על יעקב, וגם לא מכוון על יוסף, ולא מכוון לא על אפרים, ולא על מנשה, וגם לא על שמשון. לישועתך קיוויתי השם. אני, הקטן, מתפלל עליך הקדוש ברוך הוא. וואו. זה פירוש, אני מקווה שאתם יושבים בכיסאות. אני אומר את זה עוד פעם. אומר האדמו"ר מסלונים, לישועתך קיוויתי השם, משנאך השם אשנא. כן, קומו השם, כשאנחנו פותחים את הארון, מה אנחנו אומרים? קומו השם ויפוצו אויביך. וינוסו משנאיך מפניך, זה לא עניין פרטי שלנו. אנחנו רוצים שאתה, הקדוש ברוך הוא, תופיע פה בעולם. ולכן אנחנו מצפים לישועה שלך בדרך הכי אידיאלית. בסדר? לישועתך קיוויתי השם לא מכוון אל האנשים, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אנחנו מתפללים על זה שקדוש ברוך הוא יהיה כמה שיותר יופיע פה על אדני הארץ ויפגין את ישועותיו. כלפינו, בסדר? אז זה כלפי הקדוש ברוך הוא. ועוד הפירוש האחרון של הרב קוק, יש מאמר על שלוש שופרות. יש שלושה סוגי שופרות. שופר אחד של איל, נכון, שזה השופר האידיאלי, הוא אומר שזה מייצג את את ההופעה האלוקית, שאנשים מתכנסים, תקע בשופר גדול לחירותנו, זה האיל, איזה יופי, חזק וברוך. השופר השני, זה שופר של חיות כשרות, אבל לא של איל, שזה מה שנקרא לאומיות, כלומר, יש דברים אחרים שדוחפים את עם ישראל להגיע לפה לארץ ישראל. והשופר השלישי, זה השופר של הטומאה, כן, בעיקרון גם אפשר לתקוע בשופר של חיית מאה במצבים... מה זה הסיפור הזה? מאיפה זה מגיע? השופר התמה זה מייצג את האנטישמיות. בסדר? זאת אומרת, לישועתך קיוויתי השם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מצפים שתתקע בפנינו בשופר האידיאלי, בשופר של העיל, שהאלוקות שלך תתברר. והסיבה שאנשים מגיעים לארץ ישראל לא יהיה בגלל מקלט מדיני או אור לגויים או כל מיני סיבות אחרות כמו בחיות אחרות כשרות. ובוודאי לא שמה שיגרום לאנשים לעלות לארץ ישראל ולגרום לגאולה להידחף קדימה יהיה בגלל סיבות חיצוניות של אנטישמיות. ברור? שלושה סוגי שופרות. אז אנחנו אומרים, ישועתך קיוויתי השם, אנחנו מצפים שתופיע בצורה הכי אידיאלית שלך. בשופר הגדול, בשופר של העיל, אילו של יצחק. בסדר חברים? ועכשיו אנחנו ניגשים אל הדף. בסדר? תפתחו בבקשה, יש לכם פה, מישהו עזר לי, אחד הצדיקים פה. פרשת ויחי, פקוד יפקוד. זה הנושא השלישי שלנו. תגידו, פוגשים הרבה פעמים את המילים פקוד יפקוד בתנ"ך? כן או לא? הרבה מאוד, נכון? בואו תפתחו בבקשה לסוף פרשת ויחי. ותראו דברים מתוקים בעזרת השם. פרק נון פסוק כף דלד. בסדר? ויאמר יוסף אל אחיו, פרק נון פסוק כף דלד, אנחנו קוראים מתוך התורה הקדושה. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבה יוסף ובני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את התנותיים מזה, וימות יוסף בן 110 שנים, והכנתו אותו, וישם בארון במצרים. מה זה הקוד הזה, פקוד יפקוד? וזה גם הופיע המון פעמים אחר כך. כתבתי לעצמי פה כמה פעמים, יש לנו בספר שמות, פקוד פקדתי אתכם. ואחרי זה כתוב, ושמעו כי פקד השם בני ישראל, אחרי זה בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ת' ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי השביע השביע את בני ישראל אמו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. זאת אומרת, המילים פקוד יפקוד, זה סוג של קוד. קוד. אם מישהו אומר פקוד יפקוד, זה סוג של סיסמה כזאת, שבפניה אי אפשר לעמוד. למה זה כל כך... דבר חשוב, המילים הללו. למה הפקוד יפקוד, אלו מילים, צמד מילים שהוא כל כך משמעותי. אז לפני כן, תגידו, מותר לספור את עם ישראל? מה, תסבירו רגע עוד פעם. אסור, נכון? מי נהנה של זה? דוד המלך, נכון? כתוב שפרצה מגיפה בגלל שהוא ספר. לא הבנתי מה ההבדל בין לספור לבין לפקוד, כן? איך אומרים בצבא? רבותיי, להתפקד, אחד, שתיים. מה ההבדל בין לספור לבין לפקוד? אני בטוח שאתם יודעים. בבקשה. מה ההבדל בין לספור? למה לספור אסור ולפקוד הופך להיות מילת קוד? אנחנו, כאילו זה ממש שמיים וארץ. אם לספור ולפקוד זה אותו דבר, כי אני מונה את האנשים, אז למה לספור אסור וממש נאנשים על זה ויש פורצת מגפה מעם ישראל, ומצד שני, לפקוד זה דבר אידיאלי. מה אתם אומרים? איך? מצוין, מצוין. אומר לנו פה חכם מבר, בוא רק נרכב על מה שאמרת וננסה קצת לפתח את זה. בספירה, הסיפור הוא אני. אני סופר כמה תלמידים יש לי, או כמה נכסים יש לי. שאני פוקד, כן, והשם פקד את שרה. לפקוד זה לתת ייעוד. בספירה האינטרס הוא של הסופר, שזה שסופר את האנשים. בפקידה האינטרס הוא של כל אחד, אני רוצה להטיל עליך תפקיד, כי זה הדבר שמתאים לך. מי שמרכזי פה זה אתה, ולא אני. זה האדם שניצב לפניי, ולא האדם שסופר, אתם מבינים? זה לא עניין סמנטי. כתבתי פה שפקידה זה גם לידה, נכון? ויפקוד השם את שרה. פקידה זה גם תפקיד, פקידה זה גם ייעוד. בפקידה, מי שנספר זה אתה נספר. אתה ממש סופר, מה שנקרא, אתם מכירים את המושג, סופרים אותי, לא סופרים אותי ממטר. כן. אתה יודע שבפקידה אתה ממש נספר, כי אני רואה אותך ואני אומר, וואו, אני חושב שהתפקיד הכי מתאים לך זה זה וזה וזה, ולכן אני פוקד עליך. הלוואי שהצבא גם היה מתנהל ככה, נכון? שמפקד היה אומר, רבותיי, אני רוצה לפקד על הצבא בצורה אחרת. כולם נשארים פעורי פה, פתחו לי חטא, כולם פותחים חטא, אומר, רבותיי, אני לא סופר אתכם, אני פוקד אתכם. אתה, אני רואה שיש לך כישרון להשחיל מחבלים בעירייה אחת, אתה תהיה צלף. אתה, אני רואה שאתה ככה וככה, תעשה ככה. אתה תהיה משק שמחה. אתה, אני פוקד עליך, התפקיד שלך זה לנסוך שמחה. למשל, אני הייתי, היה תפקיד שלי בצבא, בין השאר, יש תפקידים שאני לא יכול לספר עליהם, אבל הסיפור כיסוי. המפקד אמר לי פעם, אתה תהיה משק צ'ופרים. כל הצ'ופרים יתרכזו אצלך. מתי שאתה רואה שהחבר'ה קצת מבואסים, אני מרשה לך את המבוגר, הייתי בן 22, כל השאר החיילים היו הרבה יותר צעירים, כי התגייסתי אחרי 3-4 שנים בישיבה גבוהה. וככה הייתי, הוא פקד עליי, נתן לי תפקיד וייעוד להיות משק צ'ופרים, יכול לתת לאנשים את השמחה שלהם. יפה. אז בואו ברשותכם, אם אמרנו שהפקידה היא שונה מאשר הספירה, הפקידה היא מתן הייעוד ולא הספירה הרנדומלית, בסדר, שהיא חסרת טעם, אז בואו נקרא בבקשה את מקור מספר 1. אנחנו יודעים שכתוב גם בפרשה שלנו, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע ויאסף אל עמה, ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו, וישקלו נשיקה של פרידה. טוב, שיוסף נושק לאבא שלו, מה קורה שם? מה הוא שומע שאחרים לא שומעים? על כך בדברי הנציב, מקור מספר 1. הנראה, שהיה יוסף עומד ברגע האחרון של חיי יעקב סמוך לו. אתם רואים אותי במקום מספר 1? אתה רואה, ידידי? דניאל, אתה רואה את הדף? יפה מאוד. אני רואה שהיה יוסף עומד ברגע האחרון של חיי יעקב סמוך לו, ויעקב היה נדבר עמו בחשאי. והיינו שכתוב לענן שאמר יוסף לשבטים, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, וידוע שהיא סימני גאולה, ומאין ידע יוסף יותר מהם, למה יוסף ידע יותר משכל שאר האחים? אלא כך קיבל מאביו, מה שלא שמעו ברגע האחרון שהיה שפע הרוח הקודש אמו כנר המבהיק לפני גמר הסתלקותו. כן, זה אותו עמק דבר שהזכרנו מקודם. ובמעמדו אצלו הרכין והביט על שפתי אביו הגובע, על כן נפלו על פניו יותר מכל הבנים. יש איזושהי לחישה כזאת של איזו אמירת קוד עתידני, שיעקב אומר רק ליוסף. האחרים לא שומעים את הקול החרישי הזה. האחרים לא שומעים את הפקידה, את הייעוד, את התפקיד שיש להם. רק יוסף שומע והאחים האחרים לא שומעים. נמשיך. נקרא גם את המקור הבא. ויעקב מסר סוד הגאולה ליוסף, שנאמר ואלוקים פקוד יפקוד אתכם. ויוסף בנו מסר סוד הגאולה לאחיו, ואמר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. ואשר, כן, שבט אשר, מסר סוד הגאולה למי? לסרח ביתו. אתם יודעים אולי כמה שנים היא חיה? לפחות, כן, הממעטים אומרים 250 שנה, יש אומרים שהיא חיה 500 שנה ואפילו יותר. עוד מעט נגיע אליה, בסדר? ואשר מסר סוד הגאולה לסרח ביתו, וכשבאו משה ואהרון, כן, תקופה הרבה יותר מאוחרת, אצל זקני ישראל, ועשו האותות לעיניהם, כן? באו משה ואהרון עושים כל מיני אותות. רצו לראות אם זה רציני או לא רציני. הלכו אצל סרח בת אשר, אמרו לה, בא אדם אחד אצלנו ועשה אותות לעינינו כך וכך. כן, משה רבנו היה פה בגזרה. מה את אומרת? זה נכון או לא נכון? מה את אומרת? כאילו זה נביא שקר או שזה אמיתי? תראו מה אומר, אמרה להם, אין באותו ממש, יעזו, זה שטויות, יש הרבה חרטומים, זה לא זה. אמרו לה, והרי אמר, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. הוא אמר את המילת קוד. אמרה להם, הוא האיש העתיד לגאול את ישראל ממצרים, שכן שמעתי מאבא. זאת אומרת, על פניו, נראה שאין ביעקב, ביוסף, במשה, אין יותר מידה. ברגע שהוא אומר את המילת קוד, פקוד יפקוד, נגמר הסיפור. מאוד 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 משונה. אז שימו לב, כל הנביאים העתידניים, ובראשם ישעיהו, הם אומרים מילים כפולות. אולי תגידו לי אתם, מה אתם מכירים מספר ישעיהו? נחמו נחמו, עמי, יאמר אלוקיכם. סוס אסיס באלוקיי, נכון? כי ילבישני בגדי ישע ומעיל צדקה יעתני, נכון? מה עוד אתם מכירים? התעוררי, התעוררי, לפשי עוזך, קומי בתולה, נכון? ואחרי זה גם כתוב, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. מה זה הכפילות? וזה כמו פקוד יפקוד, נכון? מה זה הכפילות? למה יש כפילות בחיים? למה, איך? להדגיש, מצוין. זה באמת ברובד הגלוי, כמו שאמר לנו חכם עדי, ברובד הגלוי שאני רוצה להדגיש משהו, אני אומר, פקוד יפקוד, אנוכי, אנוכי, אנוכי. סוס אסיס, מילים כפולות שבאות להדגיש וליצור איזשהו סוג של הבטחה. יש הסבר עמוק קצת יותר שאומר שבעצם מילים כפולות באים לבטא עולם כפול. יש עולם גלוי ויש עולם נסתר. פקוד, יפקוד. אתה יכול עכשיו לראות את הפקידה הכללית ותסתכל קצת יותר פנימה, אתה תראה את הפקידה הפנימית. אני יכול בחיים שלי, כל החיים, להיות בתקופה של גאולה, כמו שאנחנו עכשיו, ולהגיד, אם היה לנו נס, אז היינו אומרים שיש פה יד השם, מת השם הייתה זאת, היא נפלט בינינו. כל הזמן אנחנו חיים בניסים, חברים. קצת לפתוח את העיניים. פקוד, יפקוד. תסתכל קצת מעבר למציאות הגלויה. זאת אומרת, הסיבה שכופלים את המילים, זה גם בגלל, כמו שכבודו אמר, בגלל הרצון להדגיש את זה, אבל בעיקר כדי לחנך אותנו להסתכל בצורה פנימית על החיים. בסדר, חברים? ממשיכים. עוד דבר. איזה אותיות אתם מכירים שהן כפולות? שיש בהן גם אותיות פנימיות וגם אותיות סופיות. מנצפח, נכון? מם, נון, צדי, פה וחף. כן? כתוב, ואנחנו חופתים את הערבות, נכון? רואים שם כל מיני דברים שמקובלים כאלה, זה נשמע מאוד מאוד משונה, מנצפח המרום וכו', מה זה הדבר הזה? אז צריך לדעת שיש בזה, זה נושא ארוך מאוד, אני אנסה בעזרת השם לנסות לתמצת אותו. יש, גם כן, בפרקת דרבי אליעזר אומרים, שכנגד כל אות מהמנצפח, יש סוג של גאולה. כנגד האות כף, כן, זה, אני קורא את זה לפי הסדר של, שלו, כנגד האות כף כתוב, מאור כסדים, אברהם נגאל מאור כסדים, זה האות כף, בסדר? כנגד המם, על יצחק שהציל אותו מידי פלישתים. כנגד הנון כתוב, הצילני נא, כן, יעקב, הצילני נא מיד אחי, מיד אסף, זה הנון. כנגד הפי, פקוד יפקוד, הפרשה שלנו, וכנגד הצדיק כתוב, צמח, צמחתי לכם, אני עתיד לתת לכם צמח. בסדר, זאת אומרת, יש פה רמז שכל האותיות הללו, מם, נון, צדי, פי וחף, הם אותיות שהן רואות פני עתיד. כן? הם אלה האותיות שעתידות לגאול אותנו. עכשיו תקשיבו, דבר מאלף, אולי לשם כך נקרא פה באמת גם את מקום מספר 3 וגם את מקום מספר 4 בעזרת השם. קודם כל 3, תנחומה. פקוד בגלות זאת, כן, מה זה פקוד יפקוד? פקוד בגלות זו, יפקוד בשאר הגלויות. אתם רואים אותי מקום מספר 3? פקוד אתכם במצרים ויפקוד אתכם על הים. פקד אתכם על הים ויפקוד אתכם במדבר. פקד אתכם במדבר ויפקוד אתכם בנחלי ארנון. פקד אתכם בעולם הזה ויפקוד אתכם לעולם הבא. בישרן בשתי פקידות. פקד בימי משה, יפקוד לימות המלך המשיח. בסדר? כשאנחנו מדברים על גאולה, אנחנו מדברים גם על מציאות פה, וגם על מציאות עתידנית, על מציאות בכל המישורים. עכשיו, זה נקרא במערל, אנחנו הולכים ללמוד איזשהו מושג, יש אותיות פשוטות, ויש אותיות כפופות. האותיות הכפופות, מטבען, הן נמצאות בתוך המילה, נכון? אם אני כותב א', ב', סביר להניח שאם אני אשאל אותך, מה האות הבא, מה תגיד לי? לא, אני אומר ברצף של מילים. אני עכשיו רוצה לכתוב איזה משפט, כן? אמר לילד שלו, לך הביתה. אז אני כתוב לי שם א', ב', מה האות הבא תהיה? א', אבא. זה אותיות כפופות. אותיות סופיות נקראות אותיות פשוטות. עוד פעם, אותיות כפופות זה אותיות שמופיעות באמצע המילה. מם, נון, צדיק, פי וחף, חלקן מופיעות באמצע המילה, חלקן מוציאות בסוף המילה. מה זה מנצפה חמרו? מה זה הדיבור הנבואי? אומר הקדוש ברוך הוא, ועוד מעט נקרא את זה במערל. מה זה המנצפה הזה, הנבואה הזאת? אני עתיד להעמיד לכם אנשים כאלה, שכמו האותיות הסופיות, לא יהיו כפופים ומשועבדים לאותיות שקדמו להם, כן? ככל שאני כותב יותר אותיות, האות הבאה המתבקשת היא בגלל הרצף הזה. אני יודע שאם לפני כן היה לי א', ב', כנראה שאחרי זה יהיה א', כי זה אבא, נכון? ואם אני יודע, אני כתוב אנציקלופדיה, אני כתוב כל מילים, בסוף י', אני יודע שכנראה האות האחרונה תהיה ה'. בעולם הזה, כן, העולם העיגולי הזה, יש אנשים שהם כפופים למציאות, כן? זה האותיות הכפופות. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, בתוך האלף בית, ישנם כמה אותיות כאלה, שהן מופיעות גם בתור כפופות, ומשועבדות למציאות שהייתה לפניהם, כן? כמו האותיות, גם המציאות. כלומר, יבוא הבן אדם, יגיד, טוב, חבר'ה, מה שהיה הוא שיהיה, ורק יהיה רק יותר בלגן, יהיה רק יותר חושך, אם נשברנו ונמאסנו לפני הקדוש ברוך הוא, זה רק ילך וידרדר, זאת אפשרות אחת, חס ושלום. האפשרות השנייה של אותיות פשוטות. הנביא, אבות האומה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, והבבא סאלי, והרב מרדכי אליהו, וכל הצדיקים האלה, יש בהם בחינה של אותיות פשוטות, אותיות סופיות, שלא משועבדות לאותיות שהיו לפני כן. לכן מנצפח הוא מייצג את המציאות העתידנית, שמסוגלת להגיד גם כאן ועכשיו, במציאות שכולם חושבים שאנחנו מוקפים בחושך, באנו חושך לגרש. בידינו אור ואש. יש לנו יכולת לראות את המציאות העתידנית גם כאן עכשיו, ולכן הם מיוצגים על ידי האותיות הפשוטות, האותיות הסופיות. הייתי ברור? בואו נראה עכשיו בלשון הזהב, כי הוא אומר את זה הרבה יותר טוב ממני, המערל בנצח ישראל. והנה בערו בזה כי אלו ה' אותיות נכפלו באלף ב', לכך מורים הם על הגאולה, ואלו ה' אותיות הם מנצפח, חקק בהם הגאולה של עולם. כי אלו אותיות הן אותיות פשוטים, והפשיטות יש בו גאולה. כן, רבי נחמן כל הזמן מדבר על תמימות ופשיטות. למה? למה? כי אדם תמים ופשוט, הוא יכול להתחיל התחלה חדשה לגמרי. אם אני לא תמים ולא פשוט, אם אני אדם חשדן מטבעי, אם אני רואה מציאות ואני אומר, אין פה, אפשר לעשות שום דבר, שום דבר לא יקרה, מה שהיה הוא שיהיה על הפנים. באמת מצבי די בטטה. אבל אם אני בן אדם שבעזרת השם, אני נשמח על האותיות הפשוטות האלה, ובואו נקרא מה הם אומרים, כי הפשוט עומד בעצמו. אין לו צירוף אל דבר, כן, כמו האותיות שאמרנו מקודם, אין לו צירוף אל דבר מה, רק עומד בעצמו. וכן עניין הנגאל עומד בעצמו, מבלי שיש לו חיבור וצירוף אל אדון שלו. ולא כן הוא המשועבד, שאינו פשוט, כי יש לו צירוף אל אשר הוא משעבד בו. ולפיכך הפשוט העומד בעצמו, ואין לו שום צירוף אל זולתו, הוא עניין החירות. ברור? כמו האותיות האלה, שהן אותיות סופיות, שלא משועבדות לאותיות שלפניהם, הן אותיות סופיות. אני יכול, הכל יכול להיות. ברור? כל מציאות יכולה להשתנות. וזה גם קושר אותנו, האם הייתי ברור? וזה גם קושר אותנו למי? הזכרנו אותה מקודם, שרח בת אשר, אופה. שרח בת אשר, היא האריכה ימים, חוץ ממתושלח שעקף אותה מימין, שרח בת אשר, יש אומרים שהיא חיה 250 שנה, יש אומרים שהיא חיה 500 שנה, ויש אומרים שיותר. היא נמנית גם עם יורדי מצרים, וגם עם יורשי הנחלה בארץ ישראל, כן, זה משהו עזוי, מדובר על מאות שנים. למה דווקא שרח בת אשר, כאשר הם רוצים לדעת האם משה הוא אמיתי או לא אמיתי, הם ניגשים לשרח בת אשר? כי מה? חיה בכל התקופה. בואו נגיד קצת, נדייק את זה אפילו יותר. כי שרח בת אשר היא בעצם מייצגת את המציאות שהייתה בעבר, והיא לא כפופה לטבע. שרח בת אשר האריך הימים לעומת כל התחזיות. כולם אומרים, מקסימום תחיה 120 שנה, 240 שנה, 500 שנה, שרח בת אשר. וכך גם אנחנו עושים, כך עושים אחינו העיראקים בהבדלה. אומרים, בשם בת אשר, שרח. נכון, מי אמר? חכם סימן טוב. עם ההתאמה. למה אומרים באמת, למה מזכירים את שרח בת אשר? כי אנחנו מאחלים לעצמנו בצאת השבת, להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין עיגול ליושר, בין מציאות טבעית משעבדת לאותיות של מנצפח עתידנית. ולכן אומרים, בשם בת אשר, שרח. שם בת אשר, שרח בת אשר, שהיא בעצם מייצגת את השבירה של כל המציאות, וזה שאנחנו לא משועבדים אל הטבע, אלא באמת הראייה של כל אחד מעם ישראל, היא ראייה של נצח. יהי רצון שבעזרת השם כל הדברים שאמרנו כאן יתקיימו בנו ובכם, תגידו אמן. נזכה לגאולה שלמה. נזכה שאותיות מנצפח באמת יחיו בקרבנו, ונזכה להיות אנשים פשוטים, כמו האותיות הפשוטות, שלא משועבדים לטבע ולדפוסים הכלליים שמסביבנו. אמן.